יום שלישי, פרשת שופטים. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם סיפור שסיפר יהודי תלמיד חוכם, רבו של אחד מיישובי הצפון, זה עושה בשנתה של תורה. מספר שבליל ב' באלול תשע"ה, 22:00, הוא חוזר משיעור בית הכנסת ומקבל טלפון, רכב מזדה יהודי, יהודי שלא זכה עדיין לשמור תורה ומצוות. לפי שהיה המשפחה שלו, אני גם יודע שהוא נמנע על דוד אשכנז. ועד הוא שואל אותי, הרב, מחר יש שליחות ראשונות, יש שליחות לבית הכנסת. ואני שכל בוקר מגרד את העשירי למנוין, מתחיל לערער ביני לבין עצמי. הרי אפילו בעשרת ימים תשובה עם כל המאמצים, אני כן מעניין סליחות. אז מחר, בכל שמיין לשחריד אנחנו מגרדים, אז מיין לסליחות. אבל המחשבה האחרת קשה את האירורים הפסימיים. יהודי שואל אם יש מניין סליחות, אני אגיד לו לא, ובלי לחשוב יותר מדי, הייתי לו בוודאי שיש מניין. ואיזה שעה הוא שואל, ואני אומר לו 5:15 סליחות. טוב, תודה רבה הרב. נפגש, לילה טוב. אני מניח את הטלפון על שולחן, ומתחיל לחשוב מאיפה הם מניין, אנחנו בסך הכל שניים. אבל מול עיני האמת, המשנה לא הלך המלוך הולי גמור, ולא אתה בנכון להיבות לי ממנו. הוא מתחיל להעביר. הודעה טלפונית בין המתפעלים, חברים, מחר בבוקר סליחות ראשונות בשעה 5:15, אנא הגיעו שיהיה מניין. הראשון עונה אשתדל, השני עונה בחיוב, השלישי מתנה שמחר ספציפית הוא לא יכול. אני מנסה לחייג למי שאני חושב שאפשר להתקשר בשעות האלה, מגיע לשש אנשים שהשתדלו. טוב, קרוב לחצות, אני מצא לעצמי שעשיתי מה שיכולתי, בעזרת השם, תודה בשם, הקדוש ברוך הוא יצטרף עכשיו למייסל. בבוקר, אני לוקח את הזמן, מניח שגם אני אגיע 5 דקות מאוחר, אני אפתח ראשון את בית הכנסת. אני מגיע ב-5:20, להפתעתי בית הכנסת מלא. 15 איש, רובם בכלל אשכנזים, מחכים לי רק כדי להתחיל. קמתי באשמרת הבוקר, לבקש על אבוני, המנגינה והמילים נוגעות בלב עד כדי דמעות. 15 בנים של הקדוש ברוך הוא הגיעו לבקש סליחה ב-5:15 בבוקר. בחודש אלול הוא אומר, לא, אני צריכים לחפש מניין, היה מניין גדול מדי יום לסליחות ולשחרית שאחרי זה בשנה שעברה זכינו גם כן לסליחות. והשנה בזאת השם נזכה גם כן, שבת האחרונה, לידה שלישית בבית הכנסת, אני אספר את הסיפור, ואותו יהודי שכבר זכה, ברוך השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל לדמוע ואומר, ספק לעצמו, ספק לציבור כולו. אולי בגלל זה זכיתי להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מסיים, מן הטוב הזה שראיתי בשם עם ברוב, כי איך היא מהם הדרך. אנחנו ממשיכים עם סיפור היומי, שהתפרסם על ידי הרב שוורץ ומסוף שבת קודש. עכשיו בימי החורף של מלחמת המפרץ, הייתה שנה שחונה, לא ירדו גשמים. רק בסיום המלחמה, בימי הפורים, התחילו לרדת גשמי שפע. באמצע ימי החורף, רב ניסים, רב ניסים קרליץ שליטה, קרא לעצרת איתו אירוס, לגבות אותה עצירת גשומים. בבית כנסת ברמת הארון בבני ברק, הציבור גדש את בית הכנסת, לשמוע את דברי התעוררות. רב ניסים לא עורך בדיבור, כדרכו הוא עורך בקצרה על החובה לשפר את המעשים. לדעת שזה מעט השם, העצירת גשמים והחובה שלנו להשתפר. אחרי 5 דקות, אין את הדרשה, הכינוס עמד להסתיים, הקהל נעמד על רגליו בכוונה לצאת, פתאום, אז הושלחו את הכנסת, הגבאים ביקשו שקט, הרב רוצה לומר איזה דבר נוסף, הוא מתיישב שנית במקומות, רב ניסים עולה שוב למדרגות ארון קודש, מוציא נייר מהכיס ואומר, היום בבוקר, מצאתי בתיבת דואר, מכתב מיהודי שכותב שכיוון ועלה לה תתקיים עצרת התעוררות, הוא מבקש להעורר דבר אחד או שניים שאולי הרב יעיר עליהם, להשמיע את הדברים בפני הציבור. אני אקריא את הקטע הראשון של המכתב. הוא כתב כך, היד ולאחרונה הולכים שמחות בבתית, משה ובחות אירוסין, השמחה מתחילה, שהיה מאוחרת, לא לפני 22:00, מסתיימת לתוך הלילה אחרי חצות, שירה והקולות מפריעים לשכנים, הרי בכל שכונה, בכל בניין אפשר למצוא ילדים זקוקים לשינה, מבוגרים, חולים ועוד, השינה חשובה להם. אז אני מבקש, האם הרב מעוניין לעורר על כך שיפסיק עם ההפרעות עליו? הוא מוסיף שנכון שבדרך כלל בעניין, כל בניין זה קורה פעם בשנה או בשנתיים, אבל בכל זאת זה מפריע מאוד. ניסים סיים את הציטוט של המכתב, ואז הפנים שלו הדימו בלי גוזמה, הוא מגביה את קולו בקול זעקת כאב הצורה, ואומר בעקרון הוא צודק בהערה שלו. אבל אם השכן שלך עושה שמחה ולחיים מהווה הפרעה, על זה אנחנו צריכים התעוררות. כשהשני עושה שמחה, אנחנו צריכים לשמח איתו בשמחה, להרגיש את השני בשמחתו. ניסים שתת, ירד מדרגות ארון הקודש, עם פנים חברות מצער והכינוס. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ושופטו, והיו כקור בכם על המלחומו, וניגש הכהן אל הכהן ודיבר אל אהרן, ואומר אליהם שמע ישראל. יש פה דברים נפלאים שסיפר הרב רפאל ברנזון בסוף שבת קודש. 5 למאי 1945 למניינם, הצבא האמריקאי מביס את הצבא הגרמני באזור מחנה השמדה גיסניקירכן. אותו מחנה השמדה שהוקם בתוך יער אבות בחוץ, שגם בצהרי היום העצים שלו החשיכו את המקום. והם החיילים האמריקאים שם מפטרלים בשטח, מעניקים את הטיפול הראוי לחיילים גרמנים שמתגלים בסביבה. פתאום משתחלים מהיער עוד 3 עצויי מדים של אס-אס. 3 חיילים אמריקאים, 2 כיור, 1 בעיר, ומזמקים לכיוונם. מחזים על דוקמנטה, כן, עצור, מסמכים. האמריקאים נופלים בכלי נשק בתנועה מאיימת. אחד מאלו שמאותם 3 שהבלוחו מתוך היער צועק, ג'ויש, יודה, עברה. יהודי, כן, באנגלית, גרמנית, רוסית, כדי לוכח את היהדות שלו, הוא שולף מסמך. מעביר אותו לגרמני, הוא מאיין, מבחין מצלב קרס שמתנוסס עליו. חשד כלפיהם הולך וגובר באירופה שאחרי המלחמה לא זקוקים המנצחים לאישור בגט של לטפל בנאצים גרמנים. פתאום מתנתק האמריקאי בעיר אור משני החיילים האחרים, מתקרב אל 3 והוא צועק לה ביידי, שדוביש תעיד, אתה יהודי? הוא אומר לו, יו, שראית אותו, כן, זבנן, אתה יודע להתפלל, כן, שמע ישראל, יודע שמע ישראל. לא גרמני פותר את זובכי, ובכל שמזעזע את כל היער, הוא זועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. החייל האמריקאי תופץ אליהם, שני מתחבקים, מתנשקים ובוכים ביחד, הם היהודים. הסיפור המדהים הזה התרחש עם הניצול רבליהו הרמן, שהוא הצטרף לשני יהודים נוספים במוסם עם המחנה השמדה גיסנקירכן, אחד בשפה גרמנית. הוא מעיד בעצמו על ההתרחשות בזוכר חלק חד. הוא מספר את מה שקדם לה, שפתאום התפרץ לצריף איזה גל עצמות וצועק. צועק לחלל, אנשי האס-אס תלו דגל לבן, הניחו את הנשק. אנחנו שומעים, לא מאמינים, האם זה חלום או תעתוע של שזיון לפני המוות. בשטח מסביב לא רואים שום חייל גרמני, אבל העיקר עכשיו זה להשיג משהו לאכול. אני מצליח להגיע לאחד המחסנים. אני שופך לכיס את השאריות של השוק, אני שופך לכיס, כוסה של ריבה אני מכניס למכנסיים, שקשורים למטה, ששוב לא יקחו ממני בחוץ, ואני אצא מהחלון. בחוץ אני פוגש את שני האחים קליים, אני רוצה להם ללכת משם ביחד עם הסכמים, אנחנו מתחילים לצאת ביער, לא יודעים לאן ללכת. אין שום סימון דרך, יער, סבך עצים, אנחנו עדיין פוחדים מהחיילים הגרמנים שיכולים לראות אלינו מעצים, ממשיכים קדימה. פתאום אנחנו רואים, מבין העצים הזה מכונית צבאית הפוכה, ניבנו, התחבנו, אבל אנחנו רואים שאין שום תזוזה. אחד מאיתנו מתקרב למכונית, והוא רומז לנו להתקרב גם כן, רואים שם חייל גרמני הרוג, עם הרבה מדים חדשים, לא חשבנו הרבה. לחם על עצמנו כמה חליפות, דואגנו את הסמרזותים, שהיום מלאים במיליארדי קינים, חודשים לא התרחצנו. המדים היו רקומים ברקמות בסמלי האס-אס, ניסינו בעזרת חתיכת פח להוריד את הסמלים, לא הלך. הזכרתי שבכלל שבת היום, אמרתי את זה גם לחברים. בפרשת שבוע אנחנו אומרים, ואויה כקור בכם על המלחומו. וניגש הכהן ודיבר לאום ואומר להם שמע ישראל, הרש"י אומר שמע ישראל, אפילו אין לכם אלא זכות של קריאת שמע בלבד. הסיפור ההצלה המדהים של הרב הרמן מספק לנו פירוש חדש למאמר חז"ל הזה. צד אחד ברור שרק הפסוק שמע ישראל משמש שפה יהודית יותר מכל פסוק אחר, ודווקא הוא. הוא מסוגל לרשי יהודים, והרי לא מדובר בסיפור בודד, אלא באחד מאותם אלפי אלפי סיפורי הצלה שהתרחשו במשך הדורות, שהתבססו על סיסמת הפסוק שמע ישראל. אנחנו גם הולכים לראות כאן איך שמע ישראל מציל יהודי גם שלא בשעת קיום מצווה. לכן מתאים כאן ללשון, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שישאר. אנחנו ממשיכים עליהם פרשת השבוע, ושופטו עשה משפט צדק, יש פה תורה מיוחד, שהובא לפני הגוין, רביצים זילברשטיין שליטה, הסנסונר שכוספס, נהג שנלכד ומכבה אש, שהמשיכו לאכול למרות שקיבלו קריאה. זה התפרסם בקול ברמה. עם מייסי באדם, כשהבית מסחר שלו היה מוקם ברחוב חד סטרי, כדי להגיע לחנות, להיכנס אל הרחוב החד סטרי, היה צריך לעשות מדי יום עיקוף גדול, לחצות שלוש רמזורים, להאריך את הדרך שלו בעוד 20 דקות. כך מדי יום ביומו. מדי פעם הוא היה מתנסה להתגנז לרחוב מהכיוון שעשו לחוקי התנועה. לא, עד שהוא פעם אחת נתפס על ידי שוטר, שכנס אותו בסכום גבוה, וגם יצא עליו נקודות. לא, הוא מבין שזה לא יעבוד. היה בדעתו רעיון, הוא הבחין במרפסת לבית הפינתי, סמוך לחנות שלו, יש שם מדי בוקר פנסיונר, אוכל להנאתו אחת בוקר. אז הוא דיבר איתו, יציע לו ככה, אני רוצה לסכם אתך, הוא אומר לו, מדי בוקר כשאני מגיע בשעה הקבועה לתחילת הרחוב, אתה תבחן את השטח מלמעלה, תבדוק אם יש שוטר. אם תראה שהשטח נקי, תסמן לי, ואז אני יכול להיכנס לרחוב בעין כניסה. הוא אמר לו שסוף כל חודש הוא ישלם לו כסף. טוב, ההצעה מצאה חן בעיני האיש. הם גם סיכמו על צורת הסימן שהוא יעשה לו. טוב, הסיכום פעל כשורה, מדי יום המסמן על המצב השטח, ככה בחודש הראשון. בסיומו הנהג נתן לו 250 שקל. אלא שבאחד ימי החודש השני קרתה תקלה, הנהג הביט למרפסת לראות הסימן שהוא עושה לו בעל הדירה, ונכנס לאחור, ואז תפס את השוטר, זו הייתה פעם שנייה. באותו מקום, קיבל גם כנסות, גם נקודות. טוב, אחרי שהשוטר עזב את המקום, הוא פונה לבעל הדירה שם, שאלת בקרס, מה קרה? מעלת באמון שנתתי לך, סתם עשית לסימן. טובה אתה עכשיו שיחזיר את הכנס שהוא צריך שלם. בעל הדירה אומר, נכון, אתה צודק שלא בדקתי יצר את השטח, אבל לא הזקתי לך בידיים. זה דרומה. טוב, בואו לדין תוירה. אז בשיעור שהם עשה הרב בעיני הזה, זה אחד השיעורים מילת התיינה, נער אחד צריך להתייחס לאנשים כאלו ששניהם נחשבים פושעים, הרי מה יצא זה שאפשר לנהג להיכנס לרחוב אחד סטרי בעין כניסה, מראה קצת לתיקוך נפש, זה צריך לצעק את שתי הבא לענות להם. אבל הרב ציטט מהניסיבס שאומר שכשראובן הציע לשמעון להעיד עבור עדות שקר, הוא צריך לשלם לו. אז הוא צריך לקיים את ההבטחה ולשלם למרות שמדובר בעדות שקר. מפרש ברש"י, תפילת ראש השונה, בניין ידי שקר, שהזכורה על ידי הקוטים. אבל התשובה בדינטור השובה לפנינו, שהפנסיונר צריך לשלם על הנזק, ולא יכול להתפטר בגרומה, הוא רק ככה בנחסבי. על אחד ששכר בלגולה, שהביא לו תרוגים, והוא הביא לו את זה חודש אחרי סוכות. הוא אמר שזה גרומה, ששכחתי להביא לו את זה לסוכות. הפסק הנחסבי, שאם סוכרים אדם לדבר שהוא צורך שעה, ואחרי אין לזה ערך, והוא לא קיים את הסיכום, אז הוא לא יכול להתפטר בגרומה. המשיך הרב ואמר, משה למד אמר דוימה, חבל אש, זכו לכבות שריפה שהתפשטה מהר בקרם בתים, והנה כשהגיעה הזקה לתחנת הכיבוי, הכבאים עסקו באמצע האוכל. הם בחרו להמשיך באכילה עד הסוף, גם לסיים את הקריאה של העיתון, ורק אחרי זה לצאת לשטח. כשהם באו למקום השריפה, התברר כמובן שלא נותר להם כבר הרבה מה לעשות. הם ינסו להיפטר בגרומה, ברור שזה לא יכול לחשב איתנו. ככה גם כותב אורך השולחן, בינה מנקי ארובות, שהממשלה לתת שימר עם כסף שינקו את הארובות, ולסייע בזה להיט פשטות של שרפה, אז אם יתקצלו ולא נקו את הארובות, אז הם לא יוכלו להיפטר אחרי זה בטענה של גרומה. לכן גם בעל הדירה, אחרי שלא נהג על זה שהוא התרפא במלאכתו ולא עשה לו את הסימן הראוי על המצאותו של השוטר. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים, איך לקבל קבולת שיחזיקו מעמד. 10 כללים חשובים, היית הרב הגאון, רבי יעקב גאון שליטה, ראש כל ישיבות חכמים בירושלים. רוב הכל בן תורה אומר, יש ניסיון קבלת קבלות, הניסיון לצערנו שלי, רוב הקבלות לא מחזיקות מעמד בדרך כלל, בדרך כלל לא אורך זמן. הוא אומר שהסיבה נראה לו זה בעיקר הייאוש. אז הוא מביא פה כמה כללים שנלקטו, פי ספרים ופי סופרים, אין חכם כבעל לניסיון. הוא אומר, כל מי שרוצה למצוא רק למה שאני אומר, שעליו עם דברי חז"ל, על איזה מבורך, ומי שרוצה לחלוק עליי ולהקשות, אני לא אומר, קבלו דעתי להעירה הקהל ולשפוט. אומר כך, הקהל הראשון זה ידוע לכל, לא לקבל קבלה קשה מדי. כל פעם אנחנו מופתעים לגלות שגם קבלה שנראית קטנה, אפילו היא גדולה. אפילו היא גדולה מדי. אז זה המכשול הראשון. זה לא שאנחנו כל כך קטנים, אלא שהרגלים שלנו חזקים. אז לא לקבל קבלה גדולה מדי. דבר שני, לא להילחם חזיתית. אם נצא להילחם חזיתית בהרגלים שלנו, הם ינצחו אותנו. אם אני רגיל למשל לקום בשבע ורבע, אני צריך לקום בשבע, אז אין טעם שאני קיבל את מקבלה פשוטה כל כך, כמו לקום בשבע, זה לא ילך. סיכוי גדול שתבוא כמה, אם אני אחזור לשבע ורבע. צריך להילחם, מנסה להילחם בצורה לא חזיתית, אני יכול לקום בכל שעה שירצה, אבל כל דקה שנקום לפני שבע, אחרי שבע, סליחה, אני צריך לתת שקל לצדקה. ונוסף למעשר כספים. זה לא עונש, אלא זה עצם הקבלה. זה לא סותר את ההרגל שלי לקום בשבע רבע, היא נלחמת בו, אבל לא בצורה חזיתית. אמצעים טכניים, זה הדבר השלישי. צריך לקבע לוז, קבלה שאני את הלוז לא שווה הרבה, צריך לקבע שזה אותו שקל, צריך לשלם באותו יום, לא יוכל משה פלונית. צריך למצוא מישהו או משהו שיזכיר לנו את הקבלה. אחרי אחת לגמרי זמן צריך לבדוק את האפקטיביות של הקבלה, אולי שקל אחד לא מספיק, אולי יש שישים שבאתם מבלבלים אותנו. כמו שיש ליצירור דרך נוספת למסמס את הקבלות, להטיל בהם ספקות. או לא שמתי לב מתי הקמתי, לא זוכר אם שמתי כסף, או לא נתתי בגלל אוינס. האם זה נחשב עונס? עבר הזמן עוד לא שילמתי. אז כדי להתגבר על הבא הזאת, חייבים להחליט מראש באופן עקרוני מה לעשות בכל מצבי הספק. אפשר לקבוע שקל לחומרה, אפשר לקבוע לכולה, אפשר לקבוע דינות שספק ספק דינות לספק. אבל העיקרון חייב להיות פשוט מאוד וקל לביצוע. הדבר הרביעי זה כישלונות, לא להילחם. מהות הקבלה זה לא מה לעשות כדי לא להיכשל. מהות הקבלה היא מה לעשות אחרי שנכשלתי, שבע יפול צדיק בקם. חשוב להדגיש לעצמנו שאין בעיה בזה שמכשלנו, זה המצב הטבעי. העניין הוא לא להתייאש, לא להתייאש מנפילה, אלא להפך. אחרי הנפילה ששים עליה קרב, כי כאן בדיוק מתחילה העבודה שלנו. עד הנפילה עוד לא מצאנו, עוד לא התחלנו לעבוד, לדוגמה אומר, לא נמחיס אותי, אם אני קיבלתי אפילו ללחוץ עליו, מה הסיכוי שאני אעמוד בקבלה? אבל יצא מקודת הנחה שבשלב זה אני לא אוכל להפסיק ללחוץ, ואחרי אני אקבל עצמי שבכל פעם שאני חס אליו, אני אצא מהחדר, אגיד פרק תהילים וכדומה. אני אוסיף לזה לוז, משהו שיזכיר לי. לחשוב על העיקרון שבעזרתו אני אתייחס לכל הספקות שעלולים להתעורר. ואז הרי יש סיכוי סביר שאני אעמוד בקבלה הזאת. עדיין סוף סוף אני אפסיק לחוס על אותו אדם, זה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה. הדבר החמישי, לפעמים הוא אומר, יש להעמיק במקורות ההתנהגות שלנו, לכוון את הקבלה לשם, למשל. למה אני לא מצליח לקום לי בשבע בבוקר? כי איך לישון מאוחר? למה איך לישון מאוחר? כי אני מפספס. אולי צריך לכוון את הקבלה לשם. כל לכוון את הקבלה לשעות הבוקר, לכוון לשעות הלילה. ואיך לישון בשעה מסוימת? אם אני לא אשם בשעה הזאת, אני אשלם כאן. אם זה דרך טובה, לפעמים זה דרך חדיתית. מה עדיף? אז אין איזה תשובה ברורה, צריך לנסות כך ואחרת, לראות מה מתאים לנו. לנסות שבוע, שבועיים, חודש, לקבוע את זה מראש. בסוף אני תקופה של ניסיון להחליט באיזה דרך לבחור, ואפשר להעריך גם את התקופה כזה. הדבר השישי זה לא להתעלם מהצרכים שלנו. ראינו דוגמה שאחד קם מאוחר, כי הוא מתבטל בלילה, אולי יש צורך לתפקוד את זה. הבאתי כל היום כל כך קשה, אני חייב להתרענן קצת. כנראה שורש הבעיה הוא שאני לא שולט על הזמן שבו אני מתפקד, אני צריך להחליט כמה זמן אני מרשה לעצמי מתפקד. מי? האם אני מגביל את הנושאים עליהם אני מתפקד? האם אני אצליח לתפקד? דווקא בשעות המאוחרות שעליה. האם אני חייב לפספס כל יום? לאט לאט, אני לומד את עצמי על הצרכים והיכולות שלי. אני גם לומד שהצרכים והיכולות שלי משתנים עם הזמן. אז אני אקבל קבלה שלא תתנגד לרצון שלי לפספס, אלא תווסט אותו. הקבלה משתלבת עם ההרגלים שלי. הקבלה הזאת לא תבוא במקום הקבלה שתורה פרקים קודמים, אלא בנוסף לה. והדבר השביעי, מאוד מורכבות יותר, אדם שמרגיש שהוא לא מכוון להשיג בתפילה, אדם קשה להתרכז בשיעור, הוא יכול להכריח את עצמו לכוון בתפילה, להתרכז בשיעור, ואמרנו שלום ומעצמי לכם חזיתית בעת שערה. אני רוצה לבדוק האם יש תחומים שאנחנו כן יכולים להתרכז בהם, כי הספר, עיתון, משחק וכדומה. לבדוק גם במשך כמה זמן אנחנו מסוגלים להתרכז. זה היה סיכוי גדול, שנגלה שבתחום שאנחנו מרגישים שהוא חלק מהחיים היומיומיים שלנו, אנחנו מתרכזים, אבל בתחומים כאלה שאנחנו מכריחים את עצמנו לעסוק בהם. אבל הם לא חלק מחיינו היומיומיים, קשה לנו להתרכז. לא כך נעים לנו הגילוי שהתפילה היא לא חלק מהחיים היומיומיים שלנו. אני חייב להתפלל ומתפלל. אפילו משתדל לקיים את כל המצוות שקשורות לתפילה, בידור, אבל זה לא חלק מהחיים שלי. החיים שלי זה המשפחה, חברים, עבודה. תפילה זה משהו נוסף, חשוב מאוד, מאוד תוספת. האם אני יכול להפוך את התפילה לחלק מהחיים? כן. האם אני רוצה להצליח בתחום העיסוק שלי ללימוד העבודה? עם המשפחה, עם החברים, בשביל זה יש לתפילה, ולא עוד 18, אלא גם כל החלקים האחרים שהם איזה מקדמה ל-18. אז אני יכול לקבל על עצמי לחשוב. איזה חלקים מתפילת 18 משמעותיים לגביי? אבל על פי הכללים, וגם לחשוב בדיוק איזה קטעים משמעותיים לחיים שלי. ומתי אני כותב את זה, באיזה יום, באיזה שעה, מה אני עושה מה שכתבתי, מה אני קורא את זה, מתי, באיזה תדירות. ופשוט המטרה היא להפוך את התפילה לחלק מהחיים היומיומיים שלי. הדבר השמיני זה לימוד. אני לא מצליח להתרגז בשיעור. האם שהוא חלק מהיומיום שלי? אולי הסוגיה בלימוד לא חשובה לי כל כך, ואני מתרכז יותר בלימוד אחר. אולי הסוגיה בלימוד חשובה, אבל הלימוד העצמי שלי חשוב לי יותר. אולי הבא שקצב הלימוד הוא שונה. קשה להניח שאני מוכן להתרכז בשיעור, עומדות ארבע אפשרויות עקרוניות. להתאים את הלימוד שלי לשיעור, להתייחס לשיעור כהכנה, להתייחס לשיעור כסיכום, או לוותר עליו. הדבר התשיעי, הבנת האחר, אחרי שהתרגלתי במשך תקופה ארוכה להכיר את הצרכים שלי, לשלב את הקבלות בתוך חיי היומיום, אני אוכל לעלות לשלב הבא, לנסות להבין גם את הצרכים של הזולת. אני זוכר באותו אדם שהכניס אותנו. רציתי להבין את הצרכים שלי, לשלוט עליהם, עכשיו אני רוצה להבין את הצרכים של אותו אדם אחיו. אני קיבל לעצמי לעשות כל מאמץ כדי להבין אותו, מה הוא חושב, מה הוא טוען, מה הוא רוצה, מה חשוב לו. הקבלה הזאת היא בלי אמצעים טכניים, לכן אפשר לקבל אותה בצורה הבאה. כל מה שאני נתקל בו, לכתוב משהו שלמדתי עליו, אפשר להקביל את הקבלה הזאת למשך תקופה מסוימת. המטרה של הקבלה הזאת היא לעקור מהשורש את הכעס שנמצא בתוכי, ככל שאני אבין טוב יותר את הזולת, אני עצמי ארוויח, הכעס ייעלם, ואני אפוך להיות אדם טוב יותר, רגוע יותר. האם אפשרי מיד בתחילת הדרך לקבל לעצמי את הקבלה הזאת? אולי. אפשר גם לנסות. והדבר האחרון זה מה יהיה מטרה. אחרי שעמלנו כל כך להכיר את עצמנו, את החברים שלנו, את התפילה והלימוד שלנו, יהיה זמן לנסות להכיר טוב יותר את מה שקרוב אלינו ביותר, את הריבונו של עולם, אבא שבשמיים, המלך שלנו. אז אנחנו מדבר עלינו לא רק דרך התורה, אלא גם דרך כל מקרה ומקרה שקורה לנו. דרך כל דבר ודבר שאנחנו רואים, שמים וחשים. דרך כל מחשבה שעולה לנו בראש, מי יראה לנו, מי ישמיע, מילת המחשבה, הכל, הכל, הכל ריבונו של עולם. והדברים פשוטים וברורים, ואנחנו צריכים לזכור כל זאת, גם אחרי היום-יום, קשה לקום בשבע בוקר, למה שנתן לי את הקושי הזה? למה שפליח להצטלף על הרצון שלי לפטפט, למה שנתן לי את האהבה החזקה הזאת? מישהו מכיס אותי. מה המטרה של הקדוש ברוך הוא שהוא גרם לי לזה? מה הוא רוצה ללמד אותי? וכן הלאה וכן הלאה. המאמר הנפלא הזה הופיע בתוך רוזת גילנות שויפטים, דף שיניים. ואנחנו ממשיכים דף היום מבעלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה, סימן תוך שטחת, סעיף א', האם מותר לקבל טיינס שויז בראש חודש? האם מותר לחתן לצום ביום חופתו שחל בראש חודש? על כך ועל עוד נושאים מעניינים. נלמד כולנו בדף היום מבעלוכה שלום ונוכל לשמוע. השורים על פי הרבנים הגויים, שלוחה אחד, הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו נתנה הדפים עם בעל אוכל. אסור להתענות בראש חודש. יש מהראשונים שסוברים שזה מדרבנו, יש אומרים שזה דאורייתא. איך אומרים ברמב״ם, יש אומרים שגם דת הרמב״ם זה דרבנו. רצו לאכול סעודת פת לכבוד ראש חודש, ראים בזה חיוב, ולכן אם שכח האל ויובו לברכת המזון, לא צריך לחזור. קבלת הניס לחלק מהם שומרים שדינה תלוי באותה מחלוקת, אם זה דרבנו דאורייתא. אבל מדברי הגמרא נראה שזה אסור לכל הדעות. הימנעות סתמית מאכילה ושתייה למשך כמה שעות, ולא קבלת הניס, מותרת. יש שנהגו להתענות בראש חודש ניסן, שבאותו יום מתו נדב ואביהו, בראש חודש אב משום שמת באהרון הכהן. יש אומרים שהמנהג הזה עונה כבר בתקופת חכמי התלמוד, ולכן ארצו לנהוג ככה, אבל לדעת הרמ"ק, אין לצום עד לסוף היום, ומי שלא נוהג ככה, הוא לא רשאי להתענות בראש חודש ניסן, נוהג בסיבה אחרת, דהיינו, שלא מחרת המנהג הזה. על חתן וכלה, שיום חופתם בראש חודש ניסן, יתענו בו, ואילו ראשי חודשים אחרים לא יתענו. מי שהיור קצת שלה בו אימא בראש חודש, הוא מלא שמרים תנות ביורצת, ודעת לשכנוע הוא יתענה למחורת, ולדעת הרמון לא צריך לתענות כלל. דיבור שקיבלו עצמם להתענות בראש חודש, שקבלה לא חלה, הם לא צריכים להתענות. אבל אם הם קיבלו על עצמם להתענות בקבוצת ימים מסוימת, למשל שני וחמישי במשך תקופה, ולא שמו לב שבאחד הימים האלה זה ראש חודש, וכבר התחילו, אז הקבלה שלהם חלה גם לגבי ראש חודש, שצריכים להתענות בו, וגם לא יגידו הלל באותו יום. עוד כמה חיפו אם זה נוהג גם בזמן הזה, וגם בחוץ לארץ. יש אומרים שהקבלה שלהם לא חלה, ואסור להם להתענות. אותם דינים אמורים גם לגבי חול המועד, חנוכה ופורים. עד כאן מנהג לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מנהג ישראל מימות עולם לומר בשבת שבני ראש חודש את ברכת החודש כדי להודיע לציבור מתי יחול ראש חודש כדי שיזהרו בלוחות ראש חודש, בלוחות המועדים שחלים באותו חודש. יש נוהגים להתענות בערב ראש חודש, במקומות רבים נהגו לומר בערב ראש חודש סליחות, הן מכונות סדר ומכיבור קוטן. במקומות רבים נוהגות אנשים להימנע בראש חודש מתפירה ומסרגה, יש נהגו להימנע בכביסה. לאלו שנהגו להימנע מכביסה נחלקו הפוסקים, זה היה מכונה, היא בכלל ההסתר. נפליק בימים אחרון, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו אתנו על כלל ארור חכמנו בלוחות ארור חצרות. רגל האסורה במקומה, אוסרת שלא במקומה. פירוש הדברים ששתי חצרות, אחת בתוך השנייה, החיצונה פתוחה לרחוב והפנימית פתוחה לחיצונה, ובחצר הפנימית יש לפחות שני בתים של שני אנשים. אך שהיא זקוקה לעירוב חצרות כדי להתיר את הטלטול ממנה ולבתים ולהפך. ולדערי החצר הפנימית יש רשות לדריסת הרגל בחצר החיצונה בשביל לעבור דרכה החוצה. אם החצר הפנימית אסורה במקומה, דהיינו שלא ירבו בעירוב חצרות, הרי היא אוסרת שלא במקומה, כלומר אוסרת את החצר החיצונה. דהיין דערי עשו עירוב חצרות לעצמם, או שדר ברק אדם אחד, שכשעצמו הוא לא זקוק לעירוב חצרות. לפעמים תלמדיו לי, מדוע סירב רבשי לפסוק הלכה ביום טוב? וכיצד ייתכן פירות שאכילתן משקר? לשון שכרות, מי נקרא טובינא דחכיא? כך ולא נשמע, אני נלמד במסכת קריפיוס, דף שדימו. ולקראת סיום רבותי החפצים בחיים, בהלכות רכילות כלל A, סעיף ז', שנלמד היום, אדם חפצך מצד התשובה למי שקיבה, למי שעבר וקיבל רכילות. א' אומר, חזק להוציא את זה מליבו שלא להאמין בו, ואפילו אם קשה עליו יותר, לחשוב, אולי גרם, ספר, או תפי זה פרח, הוא שינה בנעימת הדברים, וממילא הוא שינה את המשמעות של המעשה מטוב לרע. דבר שני, יקבל על עצמו שלא לקבל עוד ישנו, ובהחלו, סלף אדם מישראל, דבר שלישית, ודבר לבונו. אבל הוא מוסף עם שדיר שמציינים שהחפץ חיים לא הזכיר כאן, שעל מקבל הרחילות לבקש מחילה, אותו אדם שעליו סופרה הרחילות. ולמה? הרי אם מספר החילות צריך גם לבקש מחילת האדם שעליו סיפר, במה זה שונה מדין המקבל? במה שדין המקבל מדין המספר? והסבר לכך שכתבים האחרונים שאיסור קבלת השנור מרחילוס הוא לא איסור של מודון החברים. כי חברו לא נזק והצטער מכך, ורק אם החמת החילות ששמע מקבל הלך והצטער אותו. או שסיפר זה מישהו אחר שזה נחשב להזק, אז צריך לבקש מחילה על הצער והזק שהוא גרם לו. גם זה שאוסיף שגם יהיה אסור למקבל הערכות לבקש מחילה, כי בבקשה הזאת הוא יגרום לצער ועוגמת נפש. ויש דיברו בזנותו, ופעמים שזה גם רכילוס. הוא יכול להבין מי זה שסיפר עליו את הדבר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. ולא נסנאי בשיט, בדרוש א' של יערות וש, אומר בברכת סלח לנו, ישים לליבו להתחרט בכל לב על עוונותיו ופשעיו, להצדיק את הדין להשם על כל אשר ישראל השם. ויוריד כנחל דמעה להשם שירבה לסלוח ומאות עוונות, לא על ידי ייסורים קשים. תודה רבותיי, להשתדל את ברכת סלח לנו להתחרט על העוונות, לבקש מהשם שיסלח לנו, ולא על ידי ייסורים קשים חלילה. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחיות ובגשמיות וכל טוב שלום.